שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מערך את דלית סאוטר, או בשם העת שלה, גלי בת חורין. גלי הקימה את פורום קפה שפירה, והיום נשוחח על הספר המונומנטלי שהייתה לה הזכות לכתוב את ההקדמה שלו. המרדף אחרי צדק קוסמי של תומס סואל. באוניברסיטת סטנפורד, שתורגם לאחרונה בהוצאת שיבולת.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום דלית.
שלום תמיר.
טוב, אז בוא נפתח בזה שתספרי קצת על פורום קפה שפירה ועל הפעילות הפוליטית והגותית שאת עושה.
אוקיי, בוא נתחיל עם פוליטית. אנחנו לא, אולי אפשר להגיד שאני בן אדם קצת פוליטי לאחרונה, אבל אנחנו, עקרונית אנחנו לא עושים פעילות פוליטית. אנחנו קבוצה של אנשים שהרגשנו שכמות עצומה של אנשי תקשורת, אנשים משכילים מאוד, מרצים, הוגים אפילו, אומנים, נדחו לשוליים מכיוון שהם לא היו מספיק שמאלנים במיליה שלהם. אז החלטנו לפתוח בעצמנו את האוניברסיטה שלנו, את הקתדרה שלנו, את המוסף הספרותי שאנחנו הולכים לעשות. וזה פחות או יותר פורום קפה שפירה.
פורום קפה שפירה, אני נחשפתי לו דרך קצת פייסבוק, קצת לעקוב אחרייך. מה אתם עושים חוץ מההרצאות כאן בבית קפה שפירה?
זה לא קפה, זה נקרא פורום קפה שפירה, כי נפגשנו ב... קפה שפירה בפעם הראשונה, שעוד לא ידענו מה אנחנו רוצים לעשות.
אבל מה אתם כן עושים?
מה שאנחנו עושים כאן זה הרבה מאוד הרצאות, ימי עיון, כנסים, אירועים, גם מסיבות שלנו, של החבר'ה שלנו. אנחנו 8,000, יותר מ-8,000 מנויים בקבוצה הסגורה של הפייסבוק, והם בעצם אלה שמימנו את המקום. זאת אומרת, חברי הפורום הם התחייבו לשלם בהוראת קבע סכומים קטנים, כאילו הרבה מהם סכומים קטנים. והמקום הוא של כולם. ועכשיו היינו, מחר היינו צריכים לעשות כאן מסיבת פורים, אבל החלטנו לא לעשות אותה משני טעמים. הקורונה היא הטעם השני, והטעם הראשון זה שבימים האלה מה שקורה עכשיו בסביב המחטף המבהיל מאוד של הציונות, בחסות בית המשפט, אז לתחושתי לחגוג מסיבת פורים זה בבחינת לנרמל את המצב הבלתי נורמלי. זאת אומרת, לדעתי, מרגע זה אף אחד מאיתנו לא אמור לעשות את הדברים הרגילים שהוא עושה, כי זה רק שולח איזשהו מסר שאפשר לעשות, אפשר לעשות לנו הכל כל הזמן, ואנחנו נמשיך כרגיל בחיינו.
כשאת מדברת על מכתב של בית משפט, אני מניח שאת מדברת על זה שאישרו את הרשימות הערביות לרוץ לכנסת, וזה שהם נבחרו.
זה שהם אישרו את הרשימות, את הרשימות הערביות, כן. אבל כפי שזה נראה לנו, אני אומרת לי ולאנשים שהם, אנשים שמדברים, שאנחנו מדברים על זה, אז נראה כמו השלמת מהפכה שקטה, שהתחילה סוף שנות בשנות ה-90, ומסתיימת עכשיו בהצלחה רבה של אהרון ברק תהיה מפלגה. רצה את טען שאין לו, ארנק ואין לו חרב, יש לו רק את אמון העם. את אמון העם כבר אין לו, אז עכשיו הוא רוצה את הארנק ואת החרב.
כלומר, שהם יהיו חלק מהממשלה ויוכלו לקבל החלטות קרדינליות על עתידה של מדינת ישראל.
אני לא רוצה, אני באמת לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, כי במקרה הזה זה רק אני, זה לא פורום קפה שפירה. אבל כפי שלי נראה, לא נראה לי שמי שמוביל את כחול לבן, זה ההגות, היוזמה והמדיניות והמנהיגות של גנץ. מה שיותר נראה לי זה שמה שמוביל את זה מאחורה, זה אנשים בסביבות אהרון ברק או אפילו הוא עצמו.
אוקיי, האמת היא, מה שמאוד מרשים פה בפורום זה באמת זה שאנשים שמים את הכסף איפה שהלב שלהם, הרבה פעמים, כמו האמת גם בזמן של הפודקאסט שלי, זה שאני מוציא הרבה הוצאות בשביל באמת לעשות את מה שאני מאמין בו, אז הכסף שלי נמצא איפה שהלב שלי נמצא. אבל אפילו שאני מבקש מדי פעם תרומות ושזה הוראת קבע קטנה, אפילו 5 שקלים בחודש יכול לעזור, עדיין לא מספיק אנשים בעיניי שנהנים מזה, מעל 42,000 מאזינים בינתיים, נתנו כסף. ואני חושב שזה אחד הדברים שאם אנחנו באמת רוצים להתקלם לכיוון של חברה שבה המדינה מעורבת פחות, והחברה האזרחית יותר פעילה ויותר יוזמות פרטיות פעילות, אנחנו חייבים ללמוד לשים את הכסף איפה שהלב שלנו נמצא. וזה אחד הדברים באמת הכי חשובים, כי אנחנו לא יכולים כל מיני לצעוק, מדינה תעזבי את הנושא הזה, תעזבי את הנושא הזה, החברה האזרחית תדאג, אבל לא לשמש דוגמה אישית ובאמת להוציא כסף ליוזמות, נקרא לזה וולונטריות, כמו שאנחנו מוציאים, להנאות אחרות שלנו.
אני לא יודעת, נראה לי שאנחנו מתמודדים כאן עם חברה אזרחית בינלאומית שמובילה פה מהפכים עצומים עם כספים עצומים.
כן, זה לא חברה אזרחית.
ובשיתוף כספים של המדינה. חברה אזרחית במרכאות כפולות.
כן, כי אז, גם מדינות אירופה תורמות.
תראה, קשה מאוד, באמת קשה מאוד לבקש מאנשים כסף. יש גם הרבה דברים שצריך להשקיע בהם. אנחנו מבחינת ה... מה שאני אקרא לו לצורך העניין רק ימין, לא, כמעט לא נהנים מתקציבים, לא של המדינה ובטח שלא מקרנות, של, לפעילות שאנחנו חושבים שהיא מאוד חשובה, כי מה שפורום קפה שפירו עושה מבחינת השכלה, מבחינת חשיפת ההיסטוריה המודחקת, שהיא בהרבה מאוד פעמים שונה מאוד ממה שלימדו אותנו בבית ספר, והפעילות הזאת מאוד מאוד חשובה, כי אנשים צריכים לדעת את האמת, או לפחות את האמת מהצד השני של הסיפור. זה היה מן הראוי שהמדינה אפילו תממן.
האמת היא, לפי דעתי ראוי שהזמנות האלה יהיו פרטיות, ושאנשים ילמדו לממן לבד, אבל אנחנו כאן...
לא, אני, אתה יודע מה? בוא אני אגיד לך ככה. אנחנו לא היינו צריכים לעסוק בפעילות הזאת בכלל. מכיוון שהמדינה לא הייתה צריכה להניח מלכתחילה לגורמים אידיאולוגיים רדיקליים עם אג'נדה מסוימת לנסח מחדש את ההיסטוריה, את החשיבה ואת הדברים. זאת אומרת, באופן עקרוני המדינה הייתה צריכה ללמד ולחנך בבתי ספר מלכתחילה את ההיסטוריה על פי הנרטיב המרכזי של המדינה. ואז באמת לא היה צריך אותנו.
אוקיי, אז בעצם מכאן נראה לי כדי שנעבור לספר של תומס סואל, המרדף אחרי צדק קוסמי, ובעצם נראה לי שכדאי שנתחיל בהקדמה שלך. בהקדמה, את בעצם מביאה את הדוגמה שיש שלושה נערים שרוצים לראות את משחק הכדורגל מעבר לגדר, ויש בתמונה הקלאסית הראשונה את הגבוה עומד על שני ארגזים.
סליחה. בתמונה, זה שתי תפיסות שוויון.
נכון.
תפיסת שוויון אחת זה שכולם עומדים על אותו גובה של כיסא, אבל זה שהוא יותר גבוה, הוא רואה את המשחק.
כן, גם המותניים שלו רואות את המגרש.
כן.
הבינוני רק הראש שלו רואה, והקטן לא רואה כלום. כי נתנו לכולם...
את אותו כיסא.
ארגז, ארגז וארגז.
כן.
בתפיסה שלה, כאילו, קפיטליזם, שזה... סליחה, אבל זה שצדק חברתי. שזה תפיסה שבה... הנמוך ביותר מקבל שני ארגזים, ואז הוא רואה את המשחק כמו שצריך, הבינוני מקבל ארגז אחד, והגבוה לא מקבל שום ארגז, הוא יכול לעמוד על הרצפה, והוא בכלל צריך ארגזים.
נכון, וזה בעצם ההבדל בין שוויון הזדמנויות, כולם מקבלים את אותה הזדמנות, אז כולם קיבלו את אותו ארגז, והתפיסה היותר יפה, היותר מורחבת, היותר מתחשבת בצרכי הפרט, היא שכל אחד מקבל כפי יכולתו. רק צריך את ההמשך, נותן על פי, כל אחד מקבל לפי צרכה ונותן על פי יכולתו.
נכון. אבל את כותבת שיש אפשרות שלישית, ואפשרות השלישית כלל עלתה על דעת המאהר. כל הילדים עומדים על כיסאות בגובה שווה, כזה מספיק גם לילד הנמוך ביותר ביניהם. במצב הזה הוא רואה היטב את המשחק, אך יש לצידו ילדים גבוהים שרואים אפילו טוב ממנו. מדוע המאהר לא בחר באפשרות הזו?
כי זה בלתי נתפס, כי הגישה השוויונית לא רוצה שום צורה של חוסר שוויון. היא מעדיפה שאף ילד לא יראה, מאשר שיהיה ילד אחד שכל הילדים יראו, אבל ילד אחד יהיה גבוה יותר. גבוה יותר במטאפורה, כי במקרה הזה זה לא עוזר לראות, אבל זאת התפיסה המרקסיסטית של השוויון, שמצידה באמת, כאילו שכולם ימותו מרעב, ורק שלא יהיה מצב שבו לכולם יש רווחה, אבל יש פערים בין המעמדות. זו תפיסה שנובעת בין הרבה מאוד מתוך רגש קנאה שיצא פשוט מכלל.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. כלומר, לא נעים להגיד שאנחנו מקנים, אז אומרים בוא נעשה שוויון.
תראה, השוויון... יש, אנשים מדברים בשם ערכים, וצריך לבחון את הערכים גם, צריך לבחון מה המושג צדק אומר, מה המושג שוויון אומר, או אפילו חמלה, כאילו שאתה שומע תמיד שרוצים חברה יותר חומלת. עכשיו, שוויון וקנאה הם בעצם אותם דברים. בוא נתחיל באופן מסודר, מה זה צדק?
כן, באמת, יש תפיסה של צדק שנקראת צדק קוסמי, כמו שסול מגדיר אותה, והוא אומר שמצד אחר, שאת הצדק נקרא לזה הרגיל.
אוקיי, בוא נתחיל. אני אספר לך שאני הייתי פה, כאן בפורום, ושרותם סלע התקשר אליי, והוא אומר לי שהוא שאל אותי אם אני רוצה לכתוב הקדמה של ספר. אז שאלתי אותו איזה, אז הוא אמר לי, את צדק קוסמי של תומס סואל. עכשיו, אני בעוונותיי לא שמעתי מימי על סואל, אבל איך ששמעתי את המונח צדק קוסמי, אמרתי, לקחתי. כי הביטוי הזה הוא גאוני. והוא בעצם מסביר הכל. למעשה, אם אתה מבין מה זה צדק קוסמי, אתה לא צריך לקרוא את הספר.
אוקיי, אז מה זה צדק קוסמי? למה סואל מתכוון? נגיע אחר כך למרדף אחריו. אבל מה זה צדק קוסמי?
בוא נתחיל לשאול מה זה צדק בכלל. זאת אומרת, יש לנו איזושהי תחושה, איזושהי אינטואיציה כללית, שצדק זה דבר טוב, ושאי צדק זה דבר רע. ואני חושבת שזו תחושה כל כך בסיסית, שהיא נולדה שם הרבה לפני שהיינו אנושיים. אתה יכול לראות אצל שימפנזים, שכשאתה מתנהג, כשאתה מתגמל שימפנזה אחת, על אותו דבר ששימפנזה אחר עושה, ואתה מקפח את השימפנזה השני, אז אתה רואה שהוא מתקומם. זאת אומרת,
הוא כבר לא ישמח.
הוא מתקומם, הוא כועס, וכאן אתה רואה שהתפיסה של הצדק היא משהו מאוד עמוק בבסיס שלנו. אנחנו שואפים לצדק, אבל השאלה היא, מהו בדיוק צדק? זאת אומרת, הצדק במובן הבסיסי ביותר שלו, הוא הצורך שלנו להחזיר לאיזון איזושהי סיטואציה שנתפסת כלא מאוזנת, כמותה. כמו שהשימפנזה חש באיזושהי צורה שיש כאן משהו מוטה. לכן המושג נקמה הוא מושג מאוד מאוד בסיסי בפילוסופיה של הדוקטרינות הליברליות של הדמוקרטיות החדשות. בכל שלושת ארבעת ההוגים הגדולים, הזכות לנקמה היא זכות בסיסית.
תוכל את הדוגמה להוגים הגדולים לפי דעתך?
לוק, רוסו והובס, שלושתם קבעו את הזכות הבסיסית של האדם, ופחות או יותר בערך אותו דבר, אז יש לנו הזכות לקניין, הזכות לגופו, והזכות לנקמה. כשהזכות לנקמה מומרת על ידי המדינה, זאת אומרת, אני ואתה וכולנו מחליטים שאנחנו מפקיעים את הזכות הפרטית שלנו לנקמה, ואנחנו מעניקים למדינה את ההזדמנות לנקום בשבילנו. זה מערכת החוק עם מערכת האנישה.
כן, האמת היא שלקח למושגים על הרבה מאוד זמן להשתרש גם בתרבות. אנחנו יודעים שעדיין, גם אחרי שהם כתבו את הספרים הנפלאים שלהם, עדיין אנשים נהרגו כתוצאה מדוקרב. אפילו אחד הפילוסופים הפוליטיים הכי דגולים אי פעם, אלכסנדר המילטון, שהיה שר האוצר הראשון של ארצות הברית, בעצם נהרג בדוקרב בעקבות זה, שסגן הנשיא הזמין אותו לדוקרב על זה שהוא פגע בכבוד שלו. ואנחנו רואים שהוא באמת נהרג על כבוד, שזה מאוד מעניין.
כן, שאתה אומר נהרג על כבוד, יש כל אוקיי, אני מאוד פיטרסונית בכל התפיסה שלי, לכן אני מלכתחילה מניחה שלכל דבר יש ערך אבולוציוני. אני מניחה שאין לנו רגשות מיותרים, או אין לנו התנהגויות מיותרות, לכשעצמם. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מתנהגים בצורה מאוד מאוד שהיה מיותר להתנהג בה, אבל בקווי האופי ובנטייה, למשל חוש צדק, שנולדנו לתוכו בעצם, למשל הצורך בנקמה, שזה הצד האפל של חוש הצדק, או אולי לא האפל, אבל אותו דבר גם כבוד. לכבוד, צריך לתת למושג כבוד את הכבוד המגיע לו, כי אנחנו חונכנו פה במדינת ישראל שמאבקים על כבוד הם מאבקים מיותרים, וזה יש בזה משהו פרימיטיבי. עכשיו, זה נכון שהרבה פעמים מאבקי כבוד הם הופכים אנשים לא לחכמים. הניסיון להיות צודק במקום להיות חכם, הרבה פעמים נמצא בתחום מאבקי הכבוד. אנחנו מאבדים לפעמים הרבה מאוד רווחים שאנחנו יכולים להרוויח, בגלל שאנחנו מתעקשים על כבוד, וזה הצד השני של הקנאה. זאת אומרת, הפרט לפעמים עושה שטויות רק בגלל שהוא מגן על הכבוד שלו, כמו שהקנאי מעדיף שכולם ימותו ברעב, ורק שלא יהיה מישהו שמרוויח הרבה יותר. אבל הכבוד הוא חשוב מאוד, מכיוון שכבוד זה הסוג של ההגנה על הפרט, על פרט, על חברה, ועל כל סוג של דבר, שהוא סוג של קבוצה, מפני אלימות מיידית. זאת אומרת שאם אני ואתה נמצאים באיזשהו מאבק, מכל סיבה שהיא, ואני מצליחה לעשות עליך רושם, שאני אשמור על הכבוד שלי גם אם אני אמות, או גם אם אני ארוג אותך, אז יכול להיות שאתה תיסוג ואני אסוג,
וכל מה שקרה,
זה כבודך נפגע. וזה קיים גם בטבע, ופיטרסון מראה את זה עם הלובסטרים, זאת אומרת, הוא מראה שאפילו יצורים באמת פרימיטיביים של לפני 250 מיליון שנה, כשהם מבצעים קרב על טריטוריה, שטריטוריה זה דבר מאוד חשוב, אז הם לא ישר הולכים לקרוא אחד לשני את הצורה. הם קודם כל מקיימים מחול שבו הם משפריצים אחד לשני ומעליבים אחד את השני, ומקללים בלובסטרית, כאילו זה האקוויוולנט של הקללה. אני לא יודעת כאילו מה הקללות הלובסטריות, למרות שאני לובסטר דרך אגב, כי אני דלית לאובסוטר. ואחר כך יש שאלה, ואם אף אחד שם לא מרגיש שהשני יותר נחוש ממנו, אז הם עוברים לשלב שני של הקנטות ויריקות וכאלה, ורק אם באמת אף אחד לא מוותר, וזה די נדיר, אז הם נכנסים למאבק שהוא מסוכן לשניהם. לכן...
כפלו הקטן יכול לתת איזו נשיכה קטלנית, או צוויתה קטלנית בגדול יותר, ובזה לסיים את החיים של שניהם בעצם.
או שמה שפיטרסון אומר, עומד אחד שלישי שיושב בצד וצופה, וששניהם פוגמים אחד בשני, אז הוא מנצח, הוא זוכה בכל הפרס. לכן, זה, מאבק ישיר זאת אסטרטגיה אסטרטגיה האחרונה, כאילו הבחירה האחרונה.
אבל אם אתה מסיר אותה מהשולחן, שוב, בוא נלך רגע לדברים שהם יותר מובנים, אבל אם אתה מסיר אותה מהשולחן, נגיד כמו מול איראן, מה, נסתכן במלחמה כוללת? ברגע שהסרת אותה מהשולחן, גם הסרת את הקלף הכי חזק שלך, בסופו של דבר כדי לנצח איזשהו אויב.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
כן, כי תראה את האויבים שלנו, כל הזמן מתנפחים ועושים אבואלי, ותראה איך זה עובד עלינו, עובדה. אנחנו לא מעיזים לעשות כלום, כי האיום שלהם, אז קודם כל האויב שלנו, באבואלי שלו, ניצח. דרך אגב, בכל הפעמים שהם עושים את זה, כמעט תמיד הם מובסים, גם בינם לבין עצמם. אז, והנכונות שלנו לוותר על הכבוד הלאומי, כי כל הזמן אומרים לנו, תעזבו בשם כבוד, כאילו, אנשים נהרגו, וזה נכון. בגלל שכבוד הוא נכס שמונע הרג, כבוד הוא גם נכס ששווה לפעמים למות בשבילו, זה אימור. אבל זה מזכיר גם את את הטעות של לשלול מה שנקרא אלימות מילולית. אלימות מילולית זה שוב פעם זה ערך שלילי. אני לא אכנס לזה עכשיו בעצם, כי בעצם מה זה אלימות מילולית? זה להשתמש בשפה כדי להימנע מאלימות לא מילולית, מאלימות פיזית. אבל העניין הוא של כל דבר שכל צורת התנהגות ששרדה, כן. שרדה את האבולוציה, שזה בעצם מאוד דומה לתפיסת אלוהות. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך גם משתי הפרדיגמות. אלוהים לא היה בורא תכונה שלא צריך אותה. והטבע לא היה מותיר תכונה שהיא מיותרת לחלוטין. לכן אנחנו מתייחסים לכל סוג של התנהגות או תכונה, כמו קנאה למשל, כמו התעקשות על האגו, כמובן החוש הצדק, אנחנו קוראים לזה אפילו חוש, אנחנו אפילו לא אומרים שזה ערך, זה חוש, חוש הצדק, הם דברים שהם כלים, שמן הסתם הם שרתו אותנו, אחרת הם לא היו, הם ממשיכים, כי מי שנסע אותם לא היה מתפתח באבולוציה.
באמת, רק כדי לסגור את הנושא הזה של בעצם של הנקמה, אני חושב שכל אחד מאיתנו שהיה פעם ילד, וזה בעצם כולנו, יודע שאם אתה ילד כפות בגן, זה מאוד מסוכן לך.
נכון.
כלומר, זה דבר שבאמת עלול לפגוע לך בכל המבנה הנפשי, אם אתה לא יודע להחזיר, וכשלי יש עכשיו ילד ואני חושב איך לחנך אותו, האם להגיד לו להחזיר, לא להחזיר, לעמוד על שלו, לא לעמוד על שלו, אז כמובן שאני רוצה שהוא יעמוד על שלו, כמובן שאני רוצה שהוא יחזיר, לא בצורה חריפה מדי מדי מדי, שאחר כך לא יהיו לו חברים, כי כולם יגידו מה זה הילד הזה שעושה כאלה דברים, אבל לפחות שידע שאם מישהו עושה מעשה לא צודק, אז שהוא לא מושיט את הלחי השנייה. זאת אסטרטגיה שתגרום לו להרבה מאוד נזקים נפשיים, וגם לא יהיו חברים שלו, כי אם אתה יודע שיש מישהו שאין לו כבוד, שאין לו עמידה, שאין לו חוט שדרה, אפילו אם הוא ילד בן 4, עדיין זה מאוד מסוכן בשבילו שאין לו חוט שדרה מול חברים. אף אחד לא רוצה להיות חבר שלו.
אבל מה אם הגננת תדאג לזה שכל ילד יקבל את הכבוד המגיע לו, לא משנה מה הוא, והגננת תדאג שהגן יהיה כל כך...
מכיל ומקבל.
מכיל ומקבל, ותחנך את כל הילדים להכיל ולקבל כל צורה של התנהגות. למה שלא תהיה חברה כזאת? לא יותר טוב?
הלוואי שזה היה אפשרי. האמת היא שזה נשמע מאוד נחמד, ואם זה היה אפשרי, יכול להיות שבאמת לא הייתי אומר לילד שלי להחזיר. ושוב, אני לא אומר לילד, אני לא אומר לילד שלי,
למה שלא
לך ותרביץ. אני אומר לו, תהיה חבר של החבר'ה, שאתה מקבל ממתק, תחלוק עם חברים, אני גם מלמד אותו ומתרגל אותו בבית, שכשאני נותן לו במבה, אז אני מבקש ממנו לתת במבה לעוד חברים, לאבא, לאמא, לא ישמור את כל הבמבה לעצמו. אבל אם מישהו ייקח לך, כן, אני רוצה שזה יהיה ברור שאף אחד לא לוקח בלי לבקש רשות. אתה תיתן אם יבקשו.
ואז אם ייקחו בלי לתת רשות, אז מה?
אז תחזיר לעצמך את הנכס שלך, תחזיר לעצמך את הבמבה.
אל תצא פרייר.
מצד שני, הוא יראה את אבא שלו יוצא פרייר הרבה הרבה מקומות בחיים, שעושה אולי, דברים שהוא מאמין בהם.
אבל אולי משהו בחברה שלנו, הקפיטליסטית, הלאומית, היא כל כך מקולקלת, שבכלל יש את המושג הזה לצאת פרייר. אולי אם היינו מחנכים לכתחילה את האנושות, קצת אחרת, בלי אגואיזם, בלי רכושנות, אז בכלל הבעיות האלה לא היו נקרות על דרכם.
כן, צריך לשאול את הילדים שגדלו בקיבוץ דן ובקיבוץ דפנה ובקיבוץ גבעת ברנר ועוד הרבה מאוד קיבוצים, לראות באמת האם אצלם לא הייתה רכושנות. בעצם האמת היא שאת מרימה לעצמך להנחתה, כי בעצמך כתבת בשם עמוס עוז משהו מאוד מעניין על הקיבוץ.
על השוויון, אבל זה, אז הרבה לפני זה כרגע העליתי את השאלה הזאת. הסיבה שאי אפשר לעשות חברה כזאת, היא לא בגלל שאנחנו מקולקלים מדי, או משהו עשינו לא נכון, אלא בגלל שזה סתירה עצמית. מכיוון שאם אתה נמצא בחברה שבה כל אחד, כולם אמורים לקבל את כל אחד, את כל שלל ההתנהגויות שלו, קודם כל אין מה לעשות. קרוב ההתנהגויות שלנו הם אנטי חברתיות.
לא נעימות לחברה.
מכיוון שהדבר הראשון שתינוק חווה, זה את המתח בין הצרכים שלו לבין המציאות שהיא לא נדיבה. והוא תלוי כולו בנדיבות של ההורים ושל המשפחה וכזה. עכשיו, אם היינו רוצים לחיות, אם היינו יכולים לדמיין אוטופיה, שבה מקבלים כל אחד כמו שהוא, ככה שהחברה לא תהיה דקנית, אז בתור התחלה, כל אחד כמו שהוא, זה אלים, נושך, רכושני.
צורח ובועט ברצפה.
לא מתפתח.
הורס כל דבר שנקרא על עצמו. בודק כל מכשיר, איך הוא נשבר.
ויותר מאוחר מזה, הומופוב, גזען, וכל הדברים. הרי כאילו, מה שאני כתבתי בהקדמה זה שהתפיסה שנובעת מתוך צדק קוסמי, דרך אגב, צדק קוסמי זה כמובן, כמובן, מונח סופר אירוני, והוא מבריק. אנשים שוכחים שהעולם, אי אפשר לעשות את העולם יותר מדי נחמד, מכיוון שכל, א', כן. ההתייחסות מצד הסדר הקוסמי, הצדק הקוסמי, היא מתייחס לחברה בצורה דיאלקטית, בינארית והופכית. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו מניחים שמאז שרצחנו את אלוהים, אז שהחברה קיבלה איכשהו את המעמד הזה. זאת אומרת, בזמנו, כשהעולם היה אמוני, וזה עד המאה ה-19, כל העולם היה אמוני, ותמיד. אז היה ברור שיש, שיש מישהו שיש מישהו כל יכול, שדואג...
כנראה שיש כוונה מאחורי אי שוויון.
באמת, כשהעולם היה נשלט על ידי, מושגח על ידי אלוהות, אז אפשר היה בקלות לתבוע את הצדק הקוסמי שלך. זאת אומרת, אתה יכולת להתלונן שמשהו לא צודק. את הדבר הזה הפכו לחברה, לקחו את החברה ונתנו לה, עשו לה העלה, כאילו היא אלוהים. ומרגע זה יש מין איזושהי ציפייה שכל חוסר צדק, כל אי נוחות, כל פעם שרגשות של ילד נפגעים, אז יש איזושהי בעיה אימננטית בתוך בחברה המסוימת.
כלומר שהחברה בעצם היא זאת שמשגיחה, ואם יש איזושהי בעיה, זאת אשמת החברה.
נכון.
כשם שזה היה פעם אשמת אלוהים, עכשיו זאת אשמת החברה.
נכון.
ולכן החברה בעצם צריכה לפעול ולתקן את העוולות שהיא גרמה אליהם, כלומר לקחת אחריות.
לגמרי, וזאת באמת הדרישה בשם הצדק הקוסמי, ולכן הדרישה היא לשוויון תוצאות.
בניגוד לשוויון בתהליך. כלומר, לכולם אסור לישון מתחת לגשר, גם לעניים וגם לעשירים. וזה שוויון בתהליך. כלומר, החוק הוא שווה לכולם. זה מה שנקרא שלטון החוק. ואז באו מרקס וחסידה ואמרו, מה פתאום? החוק הזה לא אומר שלעשירים אסור לישון מתחת לגשרים, להם יש בתים. זה בעצם לא צודק.
כשאתה אומר לישון מתחת לגשרים, זה בדרך כלל ההערה הצינית על ההצלחה המפוקפקת של המהפכה הצרפתית, שמהיום כאילו יש שוויון, כולם רשאים לישון מתחת לגשרים.
אני הכרתי את זה מהשיעורים של יפת ביטון, פרופסור יפת ביטון, שלימדה אותנו קולנוע ומשפט, ובעצם זה היה מרקסיזם וקולנוע.
תראה, אוקיי, פורום קפה שפירה, הקתדרה הוקמה, בגלל שאני הבחנתי, אני למדתי במכון כהן את ההיסטוריה והפילוסופיה של המדעים והרעיונות. זאת אומרת, זה רב דיסציפלינרי בצורה מדהימה. ולא היה קורס אחד, לא משנה אם זה בספרות או פסיכולוגיה, בטח פילוסופיה. בכל דבר ועניין זה היה מרקסיזם. אז אמרתי לעצמי, אם אנחנו נעשה קתדרה, שבה ילמדו ספרות בלי המרקסיזם, וילמדו פילוסופיה בלי המרקסיזם, ופסיכולוגיה בלי המרקסיזם, אז כבר נתנו פי שתיים, יש יותר מה שאתה מקבל באוניברסיטה, שמחייבת גם כאילו את לימודי דאטה מרקסיזם, תוך כדי זה שאתה לומד את הנושא שבחרת.
אז בעצם, בוא נחזור רגע לתומס סול. תומס סול מדבר על צדק קוסמי, ובעצם הוא בעיקר מדבר על פערים חברתיים, פערים חברתיים בין עניים לעשירים, העניים שתמיד נהיים עניים יותר, והעשירים שצוברים יותר ויותר עושר, העני שרואה כיצד חברו לכיתה, אם זה נגיד בחינוך ציבורי, מגיע עם מותגים, והוא לא יכול להרשות לעצמו כלום, ולוחץ על אמא שלו, ובקיצור, החברה לא צודקת, חברה שבה יש פערים מאוד גדולים, וכל אחד מדשדש במקום שלו, ומתעמק במקום שלו יותר ויותר. מה תומס סואל מציע? איך הוא מציע למדוד את הפערים האלה בכלל?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז קודם כל בוא נתחיל מההתחלה, אני לא יודעת אם תומס סול אמר את זה, אבל הוא מן הסתם, זה ברור לו לחלוטין, אין בהכרח קורלציה בין המושג שוויון לבין המושג הישגים כלכליים. המרקסיזם חילק את העולם
עניים ועשירים.
על פי עניים ועשירים, על פי רווחה כלכלית. ואף אחד אחר לא בהכרח מסכים עם זה. ופיטרסון במיוחד, ג'ורדן פיטרסון במיוחד מראה איך אתה יכול לשוות בין אנשים. זאת אומרת, הדבר הכי פרדיגמטי, וזה על זה סול מדבר, ואני חושבת שפיטרסון למד ממנו. הוא אומר, אבל אני אביא את זה בשם פיטרסון, כי זה, הוא עשה את זה יותר יפה. ישב עם, עם צעיר מבריק ברמות שאי אפשר לתאר בכלל, רהוט מהרווארד, שנראה כמו ילד בן 12 לדעתי, כנראה קפץ איזה 15 כיתות. והילד ראיין אותו, פשוט רהוט, אתה יודע מה, אין דברים כאלה. ראיין אותו ודיבר על חוסר השוויון,
הילד
דיבר על חוסר שוויון של מעמד ruling class, כאילו נגד המעמד אחר. אז פיטרסון אומר לו, no, my darling, you are not, אתם לא הקורבן, אתם baby ruling class. ואז הוא אמר להם, מה ההבדל בינך לבין הטייקון האוליגרך, שאתה עוד צעיר. זאת אומרת, אתם לומדים בחוד החנית של, 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 של ההשכלה שהאנושות אי פעם קיבלה, בהרווארד. אתם, איך שאתם תצאו מפה, אתם תחטפו, אנשים פשוט יפרסו בפניכם את כל האפשרויות, והסיבה שאתם לא עשירים, הסיבה היחידה שאתם לא עשירים, כמו, כמו אנשים, האנשים העשירים שאתם רואים, זה בגלל שאתם עדיין צעירים. זאת אומרת, הם היו כמוכם שהיו קטנים, ואז הם הקדישו את כל חיים לצבור את הכסף שלהם.
כן, האמת היא, גם תומסול אומר את זה, הוא מדבר על זה שבעצם הפקטור המרכזי בעוני ואושר זה גיל. ושאם היו מודדים את אותו שכבת גיל, נגיד אנשים בני 50, או אנשים בני 40, או אנשים בני 30, אחד כנגד השני, אז היו רואים שבעצם עוני בחברה והאושר בחברה והפערים הם הרבה יותר קטנים ממה שחשבנו. האמת היא ששנינו היינו מתחת לקו העוני בצבא. זה מאוד פשוט. פשוט היינו מתחת לקו העוני במשך 3 שנים, גם מי שגדל ביישובים הכי עשירים ומקבל כסף מההורים שלו כל חודש בעברה בנקאית, נגיד קיבל 20,000 שקל בעברה בנקאית כל חודש מאבא ואמא, עדיין מתחת לקו העוני, כי הוא לא היה מועסק בצבא, אז גם הוא היה מתחת לקו העוני. ובעצם הפער הכי גדול זה הפער שלו בין הצבא לבין 10 שנים אחר כך.
אבל בוא נראה, ניקח את הצבא לדוגמה יותר עמוקה. זאת אומרת, בוא נניח ככה. אם יש שני חיילים, אחד, ניקח חיילים קרבים, זאת אומרת, חיילים שרוב היום שלהם הוא הצבא. אין להם ואחד מקבל 20,000 שקל כל חודש קצבה מאביו. עדיין הם חווים את המציאות בדיוק באותה צורה. ואז השאלה היא כאילו, מה עוזר 20,000? וזה מרמז לנו שהמצב הכלכלי הוא לא יכול להיות אף פעם בשום חוויה פרמטר עיקרי לאיזושהי שאיפה שלנו.
כן, האמת היא שבהקדמה, משהו יפה שאת כותבת זה שבשם עמוס עוז, זה שברגע שכולנו נלבש את אותם בגדים, ויהיה לנו את אותו סכום כסף בבנק, וממש שוויון קיבוצי כזה, דווקא אז אנחנו נהיה הכי פחות שווים, ולא הכי שווים. כי לדוגמה, אם מישהי קצת לא יפה, נולדה למשפחה מאוד עשירה, יכול להיות שיהיה לה מאוד קל למצוא בן זוג. יכול להיות שבן זוג הזה ירצה אותו בהתחלה בשביל הכסף, אבל אז הוא יתאהב באופי שלה. אפילו שהיא לא כל כך יפה. אבל בקיבוץ, אם היא לא כל כך יפה, ואין לה כסף גם, אז מה הסיכוי שמישהו ירצה אותה אם היא לא כל כך יפה?
לא, אבל זה צריך להיות ברור שמה שמייצר שוויון בחוויה, או שוויון במה שאני חושבת שהוא הכי, הכי בסיסי לנו, ומשם נובעים כל הערכים שלנו, בהישרדות וביכולת להישרדות וביכולת רבייה, זאת אומרת, ביכולת שלנו לברירה מינית, השוויון גדול הרבה יותר כשיש יותר פרמטרים להשוואה. אחרת, באמת, אם אנחנו נניח לרגע שחיסלנו את מרבית הפרמטרים שגורמים לאי שוויון, למשל, מעמד כלכלי, לכולם היו מקבלים אותה קצבה מהמדינה, לא משנה מה הם היו עושים. לכן גם כישרון כבר לא היה פרמטר, כי זה לא משנה, כישרון מסוים, לדבר מסוים, נועד להשגת מטרה מסוימת. המטרה היא בדרך כלל מתוגמלת כלכלית, כי זאת הדרך הכי טובה. עכשיו, אם אתה בחור, אתה בשידוך,
ויכולת
התפרנסות שלך היא לא רלוונטית כרגע, כי כולם מתפרנסים אותו דבר. גם הכישרון שלך שמנבא איזושהי הצלחה לא רלוונטי, כי שוב פעם, ההצלחה ההצלחה כבר סודרה ככה שההצלחה הכלכלית היא כבר היא אחידה לכולם. אז כל מה שנשאר זה פרמטרים שבאמת אין לנו שום שליטה עליהם. זה הגובה שלך, זה כמה אתה אטרקטיבי חיצונית, ואז אפשר ממש לסדר את כל בני האדם. השדכן, העבודה שלו הייתה הרבה יותר קלה. זאת אומרת, היו לו שניים, שלושה פרמטרים, של, נגיד לבחורים. הוא גבוה, הוא יפה עיניים, ובעצם זהו. ואז היה אפשר לסדר היררכיה מוחלטת של כל הבחורים. יש לך 100 לקוחות, יש לך בדיוק, אתה יודע מי זה הכי גבוה עם העיניים הכי יפות, ועד אפס. זאת אומרת, מ-100 עד למטה.
כן, האמת היא שזה גם מזכיר כל הקטע הזה שהיום מחייבים את כולם ללמוד בית ספר עיוני, ואין יותר בית ספר מקצועי. בעצם אומרים, כולם יכולים להצליח בעיוני. ומי שלא יכול להצליח ביוני, נעזור לו. ניתן לו הקלות. או היום זה נקרא, בגלל שהקלות זה לא פוליטיקלי קורקט, אז נקרא לזה התאמות. ניתן לו בחינה בעל פה. שבבחינה בעל פה כמובן שהרבה יותר קל לעבור מאשר בחינה בכתב. ואז בעצם אתה לקחת ממנו את מה שיכול להיות הכישרון שלו, שזה בעצם אולי העבודה עם הידיים, או לתת שירות טוב, או להיות מסביר פנים, ואתה הפכת אותו למישהו שחייב להצליח בפרמטר העיוני.
שאתה החלטת. אתה החלטת שזה אותו. עכשיו,
כי אחרת זה הסללה.
אבל תראה כמה זה מסתבך. כי צדק קוסמי לא מדבר בעצם, צדק קוסמי שתובע מהחברה להיות כמו אלוהים, זאת אומרת, לגרום לכל אחד להגיע לאותם מטרות, לאותם תוצאות, הוא שוכח שקיימת מטרה, לחלוטין. ומפה נובעות כל הסתירות והסתיות שרק יכולות להיות, באמת סתירות לוגיות. כי נתחיל עם זה ש... למה מלכתחילה העיוני נחשב יותר ממקצועי? כי כשמסתכלים במבחן התוצאה במשך שנים, אז נראה כאילו ההצלחה הכלכלית בא, פגשה את אלה של, שלמדו עיוני, משום הלימודים העיוניים פותחים יותר, יותר דלתות, לעומת אני למשל שלמדתי, בחרתי ללמוד גרפיקה בתיכון מקצועי, אז לכאורה זהו, בכאן נסתם הגולל על העתיד שלי, אני אמנם רכשתי מקצוע, אבל פה הסתיימה ההתפתחות שלי. עכשיו, יש בזה משהו, אבל קודם כל בוודאי שאי אפשר להסליל את כולם דווקא למשהו שאתה או מישהו אחר החליט שהוא טוב, והחטא השני הוא ששוכחים אז את התוצאה. זאת אומרת, בעצם מה שהם אומרים זה שהחברה מתגמלת את מי שהם מוצאים בו ערך. הם מוצאים בו ערך אנשים שיודעים לחשוב, אנשים שיודעים לדבר, אנשים שיודעים לפתור בעיות, ולא אנשים שיודעים רק להיות טכנאים. זאת אומרת, הם כבולים לאיזושהי סוג של מערכת, ובזה נגמר העניין. עכשיו, למה החברה מתגמלת אותם? וזאת השאלה הגדולה. אפשר לטעון שזאת הפטריארכיה, שמכיוון שמקצועות מסוימים מתאימים ליותר לגברים, אז הגברים יתאחדו יחד כדי לנשל את הנשים, או לנשל את הפריפריה, או לנשל כל מיני כאלה.
אבל מה האמת?
כמובן הטמטום המרקסיסטי הרגיל שמנסה לקפות את החלוקה הבינארית שלו לשולטים ונשלטים,
וטובים ורעים גם בעצם.
מדכאים ומדוכאים. באופן בינארי. אבל אז אתה לפחות רואה שבדרישה ללימודים עיוניים, הטוענים בשם האידיאולוגיה עוד מבינים שלפעולות מסוימות יש ערך מסוים, ולפעולות אחרות יש ערך פחות. זאת אומרת, כאילו שהחברה חשוב לה יותר שיהיה איש הייטק שיפתח משהו חדש, מאשר טכנאי שיטפל במכונה שלו. אבל אז הם שוכחים גם את כל העניין הזה, שתגמול של הפרט של איש הייטק, הוא קשור באיזושהי צורה, במשהו שהחברה חושבת שזה משרת אותה כערך, ואז הם בעצם מדברים בשם הרצון שכל אחד ירגיש שהוא מוצלח בדיוק כמו כל אחד אחר. אבל אם זה היה נכון, ולא כל התרומות הם אותו דבר, אז נמצא כאן כל השכחה של התרומה שהחברה בעצם, כל הבסיס של העניין של צדק קוסמי, זה שכחת העובדה שלפעולות יש מטרה. ואם לפעולות יש מטרה, אז יש מטרות טובות יותר ומטרות פחות טובות, ויש הצלחה בפעולה, ויש הצלחה פחות טובה בפעולה, ויש כישלון בפעולה.
אני חושב שהיה איזשהו רצון בכל ההסללה הזאת של כולם לעיוני, להראות שכולם יכולים להצליח בעיוני, ואנחנו מאוד מעריכים את העיוני. אני חושב שמראש המשכורת של מי שמצליח בתחום העיוני יותר גבוהה, בגלל שפשוט יש פחות אנשים שיודעים לעשות את זה בצורה טובה. מאוד מעט אנשים יודעים לכתוב בצורה מעוררת השראה. זאת באמת מיומנות קשה.
כן, נכון, זה עוד טעות. הם מסתכלים על הפרומיל הזה שמקרב כולם הוא הצליח, ואז מסמנים את זה כאילו שם צריכים להיות כולם. זה כמו פמיניסטיות.
גם אנשים שביוני הצליחו, יכול להיות שהם גם הצליחו אחר כך בנגיד מטכל, שזה מקום שצריך מאוד להתאמץ בו, גם פיזית וגם מנטלית, וגם לעבוד עם הידיים מאוד טוב כדי לקלוע עם הנשק. נגיד, הרבה מהמנהיגים שלנו, שהם אנשים שקיימים לא הרבה כמוהם, נגיד נתניהו, נגיד ברק, ועוד מטכליסטים אחרים שאנחנו מכירים, הם היו גם בלימודים שלהם עוד לפני מטכל, מאוד מוצלחים ברמה העיונית. ויכול להיות שיש אנשים שהתברכו בכמה כישרונות, גם בעיוני, גם נראים טוב, גם יודעים לדבר טוב, גם יודעים לכתוב טוב, וגם יודעים להתאמץ פיזית ולהגיע להישגים מאוד טובים. וזה באמת מאוד לא צודק.
אז מה הטענה שלך?
אני חושב כמו שסואל אומר, ואני בעצם רוצה פה קצת להציג את הטענה שלו, שבעצם העולם הוא לא צודק במובן הקוסמי. גיאוגרפיה משפיעה רבות על הכלכלה. נגיד אירופה יש לה שטח חוף פי שתיים ויותר מאשר שטח החוף של אפריקה, למרות שאפריקה גדולה בערך פי חמש מאירופה. וזה מאוד מוזר, איך זה יכול להיות שליבשת כל כך קטנה, יש שטח חוף כל כך גדול ונהרות כל כך עמוקים שאפשר להעביר שם סחורות. סואל מציג שזה אחת הסיבות שאירופה כל כך עשירה ושאפריקה כל כך ענייה. וכן הלאה. גם הוא אומר...
אבל תראה, כנגד הטיעון הזה, אז יבוא זה כמעט מצדיק את
ההתערבות.
את הטענות של נאו-מרקסיזם שיגידו ככה, אוקיי, במשך כל שנות ההיסטוריה האנושית, היינו אובייקט של ההיסטוריה. זאת אומרת, הטבע עשה איתנו מה שהוא רוצה.
הגיאוגרפיה
הטבע
וחוק.
הטבע באמת לא צודק. הגיאוגרפיה, הטבע, הנתונים, אבל עכשיו שהשתלטנו על הטכנולוגיה, בעצם הבסנו כבר את הטבע, אז אנחנו לא צריכים לשחק במשחק של היותנו אובייקט נשלט של נסיבות שנקבעו, כשהאדם עוד לא היה כל כך כל יכול, החברה לא הייתה אלוהים. עכשיו שהחברה כן אלוהים, אז אנחנו דורשים מהאלוהים הזה לדאוג שאת כל העוול שעשה הטבע, שעולה לנו בשעה שהיינו חסרי אונים מלמולו, נמחק ובאחת. עכשיו, השאלה אם הטבע צודק או הטבע לא צודק, זאת שאלה שמעניינת מאוד, כי היא מאוד נוגעת לשאלה מהו צדק. ואני רוצה להציע הטבע צודק, גם בטבע יש צדק, במידה הזאת שיש משמעות לפעולות של אדם. זאת אומרת, לפעולות שאתה עושה. גם בטבע וגם בחברה שהיא הסביבה הבוררת שלנו מאז ומתמיד בעצם. היא הטבע הבורר. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על אבולוציה, אז הטבע הבורר, זה שמסנן את הקשירים ביותר וממשיך הלאה, זאת הסביבה החברתית. זאת אומרת, המטלה העיקרית, ההישרדותית, וגם לצרכי המשך העמדת צאצאים, היא להיות מקובל חברתית. מכיוון שאין לנו תפרים, ואין לנו כנפיים, ואין לנו שיניים חדות, כוחנו בהתמודדות עם הסביבה, וביכולת שלנו להיות נסבלים על ידי חברה, שהחברה לא תזרוק אותנו ותגלה אותנו, שנדע להסתדר, שנדע לקיים את החברה, שנדע לנהל אינטראקציות בין אישיות כאלה, שהחברה שלנו תשרוד. ופה אנחנו נמצאים בכל רגע נתון באחריות אישית, ואנחנו גם מבינים שהחברה היא באמת סך כל חלקיה, ולכן אתה לא יכול להפוך את החברה לעוד איזשהו מימד שלישי שהוא יותר גדול מסך כל פרטיה, כמו שרוסו רצה, שדיבר על
אינטרס הציבורי ולא ציבור של אינטרסים. כלומר, האינטרס הציבורי שנמצא מעל החברה ולא סך כל האינטרסים הפרטיים, הוא האינטרס הציבורי. הוא אמר שיש אינטרס ציבורי שהוא לא דמוקרטי, שהוא בעצם משהו שהוא נמצא מעל החברה, ויש לו איזשהו כיוון, והכיוון הזה זה הכיוון שצריך ליישם אותו בלי שום קשר לאינטרסים הפרטיים של האנשים.
אז פה התחילה דת המדינה. זאת אומרת, רוסו כבר היה בתקופה שהעולם התחיל לעבור מאמוני למודרני, ורוסו הבין ש סך כל האינטראקציות לא מספיקות. צריך גם להאמין באיזשהו משהו טרנסידנטלי שיעטוף את הכל. זאת אומרת, כמו אני פעם אמרתי שזה אפשרי שחרדי וחילונית יוכלו לחיות ביחד, לנהל חיי נישואים, בתנאי שהם חולקים ביחד את דת הסובלנות. וכאן היה צורך למצוא איזושהי טובת כלל שהיא יותר מסך כל אזרחיה, והמפלצת הזאת הדמיונית, אפשר להשוות אותה לאתר שכולם האמינו בו בעולם הפיזיקלי, הפכה להיות דת של ממש, והמושג חברה הפך להיות כל כך אלוהי שאנשים ממש שוכחים שהיא גם בעצם מורכבת מפרטים ומאינטראקציות בין פרטים. ואתה יודע מה, אני רוצה לספר לך שראיתי בדיוק את התופעה של ההתממשות של הטעות הזאת, הייתה ועידה של הדמוקרטים הסוציאליסטים. ואני ראיתי, באמת היה קשה לדעת שזה לא פרודיה. אז היו שם בערך 200 איש בכנס מאוד מפואר, כנראה עם הרבה כסף. אז לפני שהוא התחיל, הם היו צריכים לבחור 6 נציגים. זה הכל. הם בעצם היו צריכים להצביע על החלפת 6 נציגים, 6 עזבו, 6 חדשים נבחרו, וזה הייתה מטרת הכנס. עכשיו, בתור התחלה, הקרוז עלתה המגישה, והסבירה שלמי שיש לו, רגישות לרעש או רגישות לטריגרים, אז יש חדרים בצד שאפשר לראות בטלוויזיה בלי קול. אבל אז גם ביקשו מאנשים בתוך החדרים שיתחשבו גם באנשים עם רגישויות אחרות בתוך החדר. זאת אומרת, לא להגיע לשם עם בוסם, כי יש אנשים עם רגישות לריח, ולא לדבר בקול רם, או לא לעשות כל מיני מחוות שאני כבר לא זוכרת מה זה. אחר כך הם ניסו לנהל את הדיון, אז זאת שדיברה אמרה, listen Fox, אז קם מישהו מיד, ויש להם את הקטע הזה, מנהג, כאילו, אני לבקש התחשבות. מבקש התחשבות, אבל בבקשה, אל תגידי Fox, כי יש כאן, אל תקראי לנו Fox, כי יש כאן רמז לאפליה מגדרית. כי Fox זה חברי, זה בנים.
כן.
ואז קם לידו מישהו ואמר לו, אני מבקש התחשבות, אבל אתה מוכן לא לצעוק, כי אתה צועק ואני רגיש לצעקות. וככה זה נמשך פשוט במשך כל השעתיים שאני ראיתי. הם לא צריכו להתקדם, הם לא צריכו להעלות את הנושא, כל פעם הם רק דנו ברגישויות של אחרים. עכשיו כאן צריך להיות ברור, לא היה צריך את הדוגמה הזאת, אבל כאן היה צריך להיות ברור שאם כל אחד דורש את ההתחשבות שלו מהחברה, אז אין סחר כל חברה שתכיל את הכל. אנחנו לא גננת בגן שאולי יכולה להכיל. אלא מה שיש כאן זה פרטים שאף אחד מהם לא הותאם לחיים בחברה. אף אחד
מאוד,
לא מביא
מאוד
תועלת.
רגישים, אולטר רגישים.
וכל אחד צריך שאחרים יתחשבו ברגישות שלהם. אבל אין מי שיתחשב, כי כל אחד הוא דורש את ההתחשבות שלו.
כן, האמת היא שאני אוהב להבחין בין המושג רגישות לבין המושג פגיעות. אני חושב להיות רגיש, להיות רגיש לאחר. זאת אומרת, ממקום של כוח, ממקום של עוצמה, אני מספיק חזק בשביל להיות רגיש אלייך, כי אני מספיק חזק, אבל אני לא פגיע. אם אני חזק, אני לא יכול להיות פגיע מאוד.
תראה, אנחנו בוא נתחיל מזה שנבין את מה שנשכח לגמרי בצדק, בתפיסות האלה של צדק קוסמי, צדק חברתי וכל אלה. המשימה העיקרית של אדם, של פרט, של ילד, מרגע שהוא נולד, זה להתאים את עצמו לחברה שלו. לחברה, זה באמת המשימה העיקרית. עכשיו, ברגע שאתה רוצה לבטל את זה, אז כל המונחים, אין לך מונחים לדבר את, כאילו, המונחים של הצדק, המונחים של השוויון, המונחים של הערך, הם חסרי כל ערך, מכיוון שלפי מה נמדד הערך, הערך נמדד לפי מה טוב ורצוי לחברה. ההתנהגות מנומסת, או תרומה, או תרומה, שאנחנו אומרים תרומה לחברה, אנחנו מתכוונים תרומה לחברה. אם אתה לא תורם שום דבר לחברה, אז בוא נגיד ככה, שהיום בחברה המאוד צבעה שלנו, והמשגשגת, יש לנו, אנחנו יכולים להרשות כמות מסוימת של קיום אנשים שלא תורמים כלום לחברה. בוודאי שזה לאנשים שאין להם שום ברירה. זאת אומרת, אנשים שנולדו ללא כל כישורים, שזה או נכים, או דברים כאלה שאנחנו מניחים שזכותם לחיות בכבוד, בכבוד כלכלי, גם אם הם לא יכולים לתרום לחברה. אבל כל השאר מצפים מהם להיות תורמים לחברה, שזה זה, מה שהם תורמים, זה הערך. הערך הוא יחסי למה שנחוץ לחברה. זאת אומרת, אם אתה חי עכשיו בספרטה ואתה כותב שירים נפלא, אז אתה קרוב לא יודע שאתה חסר, אתה תהיה שם חסר ערך, למרות שלהיות משורר זה ערך מאוד מועיל בחברה שלנו, יפה.
שוב, אני מדברת בצורה מאוד גבוהה ומאוד פילוסופית, אני חושב שבסופו של דבר חוקי הכלכלה יכולים להראות לנו מי תורם יותר ומי תורם פחות. היה לי הרבה שיחות מאוד מעניינות עם חניכים וחניכות במכינות קדם צבאיות, והם אומרים שמסלילים אותם לכיוון של החינוך, לכיוון של העמותות. ואמרתי להם, אתם יודעים איפה הכי צריך אתכם? אם באמת יש לכם את הכישורים, צריך אתכם מאוד בהייטק. איך אני יודע את זה? כי אם השכר בהייטק הוא מאוד גבוה, זאת אומרת שחסרים מהנדסים. לא חסרים אנשים שיעבדו בעמותות, עובדה שהשכר שם נמוך.
כי השכר הכי גבוה, דרך אגב, הוא של, אצל אינסטלטורים.
אוקיי.
צריכים הרבה, החברה צריכה אינסטלטורים.
אז אולי הם צריכים אינסטלטורים, בלי שום קשר כרגע לערכים ולדברים כאלה. כמובן שכדאי שהאינסטלטורים שלנו יהיו אמינים, אבל באמת צריך אנשים איפה שהשכר גבוה, וזה לא בושה לקבל שכר גבוה. אני חושב שמאוד הוסללנו על ידי המרקסיזם להגיד ששכר גבוה הוא בעייתי. ואיך אתה יודע, איך נדע אם אתה באמת, באמת אדם ערכי, אם תלך למקומות שבהם השכר הוא נמוך. סתם אני אתן שלוש דוגמאות לגבי, נגיד, עורך דין שמאוד מעוניין לתרום לחברה. אז אם הוא מרוויח, נגיד, 500 שקלים לשעה, או שזאת אופציה אחת, לקחת 500 שקלים שהוא מרוויח לשעה ולתרום אותם לאיזה עמותה, ככסף. אופציה שנייה זה שהוא יעשה פרו בונו. הוא יגיד לעמותה הזאת שהוא רוצה לתרום לה כסף, אני לא אתרום לכם 500 שקלים בחודש נגיד, אלא אני אתן לכם שעה בחודש לשירותים משפטיים. ואופציה שלישית זה שהוא ילך ויתנדב שעה בעמותה הזאת וישחק עם הילדים, נגיד, ילדים בעלי מוגבלויות. שאלתי את אותה חניכה שהתייעצה איתי, מה עדיף? ואחרי שקצת הצפנו את הדברים האלה ככה, אז אמרה לי כמובן שהוא יתרום להם 500 שקלים, כי אולי הם לא צריכים שעת ייעוץ בחודש. אולי בעצם הם יכולים לזכור מישהו שיהיה מוכן לשחק עם הילדים ב-50 שקלים לשעה, לא צריך אותו דווקא. והראיתי לה בעצם שהחברה מסתכלת ומצלמת בצורה הכי ערכית והכי טובה אם הוא משחק עם הילדים בידיים שלו, ובצורה הכי נוראית אם הוא תורם להם כסף באיזה רב עברה בנקאית, שהוא אחר כך מקבל על זיכוי ממס של שליש מהכסף. וזה מוזר, כאילו באמת.
זה התרגיל מאוד יפה מה שעשית כאן.
גם העמותה הכי תשמח לקבל את 500 שקלים, ולא לקבל שעת ייעוץ משפטי או שעת משחק עם הילדים.
הדבר הכי יפה שעשית כאן, זה שאימתת אותה עם מושג היחסיות של הערך. מכיוון שאת זה הם לגמרי שכחו, כי התפיסה אומרת, התפיסה מצד הצדק הקוסמי, זה מה הם הולכים ללמד, למה הם הולכים לחינוך, הם הולכים להפיץ את האינדוקטרינציה הספציפית שלהם. תכף דוגמה, היה לנו, פתחנו את סניף פורום קפה שפירה בחיפה. אחד הדוברים העלה את הנושא של נעמה סלע העלתה את הנושא של כמה זה נורא שלא מחנכים היום את הילדים הצעירים לכבד את הדגל. מישהו מהצד השמאלני, וקם ואמר דבר שקשה לכאורה להתנגד אליו. הוא אמר, למה צריך לחנך ילד לכבד את הדגל? למה לא ניתן לו להתבגר קצת? ואז שיחליט בעצמו. עכשיו, אני עניתי לו מה שעניתי לו, אבל מה שרציתי לענות לו, לא העזתי. אתה יודע מה? אתה צודק ב-100%. ואם ככה, בוא נרחיב את העניין של ההחלטה. אם הוא עכשיו הומופוב, אז בואו לא נגיד לו כלום על זה שהוא הומופוב. אם הוא גזען, בואו נחכה לראות מה הוא רוצה להיות. אם הוא רוצה להיות גזען או הומופוב, הוא לא רוצה להיות, וניתן לו להחליט.
או למה שנבחר בשבילו את השם, שהוא יבחר את השם בשביל עצמו. או למה שנבחר בשבילו באיזה תרבות להתחנך, הוא יבחר באיזה תרבות להתחנך. נחנך אותו על מין תרבות אוניברסלית כללית כזאת, למרות ש... אופס, אין כזאת. אבל בואו רגע נחזור לסואל ולפערים החברתיים. הוא אומר עוד משהו מאוד מעניין, ונראה לי שהרבה אנשים לא יודעים אותו, חוץ מי שקראת הספר, שלבחורים יש סיכוי מעל כפול להגיע למעמד כלכלי גבוה, להגיע לעמדת מנכלות, לדוקטורט, בהשוואה אפילו לאחים שלהם. זאת אומרת, שגם אם אתה גדל באותם תנאים בדיוק, 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 כמו האחים שלך, ואתה אפילו בתור בחור, הרבה פעמים בחורים גם צריכים לפלס את דרכם בתוך המשפחה, צריכים להשיג את האישור מאבא ואמא, נגיד שיממנו להם את הרישיון נהיגה. לאחים הקטנים, ברור, אם ממנתם לבחור, ברור שאתם ממנים גם לנו. זאת אומרת, לבחור יש חיים יותר קשים, והוא מגיע למעמד כלכלי פי שתיים בסיכוי יותר גבוה מאשר האחים שלו. וזה משהו מאוד מוזר, משהו שכאילו, אתה אומר, הנה, הבאנו להם בדיוק את אותם תנאים, וזה לא עובד.
זה לא מוזר. זה לא מוזר, הם מבינים שכל התפיסה הזאת היא חסרת כל בסיס, כל תפיסה של השוויון, הצדק הקוסמי והשוויון. אין שום דרך בתכלס. בוא נאמר את זה בצורה הכי גלויה. אין שום דרך בעולם להשוות בין שני אנשים. אתה גם בטענה של הפמיניסטיות שטוענות שהן מרוויחות פחות. קודם כל זה אבילי. מכיוון שאם הם היו מרוויחות פחות על בדיוק אותה עבודה, אז אף אחד לא היה מעשי גברים. זאת אומרת, ואז השכר שלהם היה עולה, כי הם היו דורשות יותר.
אז רגע, תבערי את זה רגע יותר לאט, כי יש אנשים בסופו של דבר שלא מכירים את הטענה הזאת עדיין. נניח שגבר ואישה נותנים את אותה תפוקה, הגבר מבקש 50 שקלים לשעה, והאישה מבקשת 40 שקלים לשעה. בעצם המעסיק, הכי טוב לו, הכי כדאי לו, לקחת את האישה, לשלם לה 40 שקלים לשעה, ו... לשחק אותה.
דרך אגב, זה היה נכון עד הפמיניסטיות, מכיוון שהם סיבחו את העניין. למה? הם הפכו משהו שהוא בהרבה מאוד מקרים סובייקטיבי לחלוטין לעבירה, שזה הטרדה מינית. עכשיו, את ההטרדה המינית הם הפכו להאשמה סובייקטיבית, זאת אומרת, מספיק שאני אתען שאני חוויתי שאתה הטרדת אותי מינית, שאני אוכל להתלונן עליך, וזה יעשה לך בעיות. הלאה. עכשיו, בתור
רגע,
התחלה...
רגע, אבל זה קשור לכלכלה.
אני אסביר לך. בתור התחלה, כרגע, בתור שכירה שלך, יש לי עמדת שחיתה. אני יכולה לשחות אותך. אני יכולה להגיד לך, תשמע, תמיר, אם אתה לא תעלה לי את השכר פי שניים מהגבר הזה שעובד איתנו, אני אגיד, אני אפנה לרשויות, ואני אגיד שאתה מסתכל עליי באופן כזה, שיש לי הרגשה שאתה... הופך אותי לאובייקט מיני, אתה מחפצן אותי. ואז כאילו נברר את כל הדברים. הלאה. לכן גברים, אם יש להם שכל, אם יש להם קצת שכל, היום לא יעסיקו נשים. לכן, מכיוון שאישה תבלה את התהליך חיפוש עבודה פי שניים יותר מכל גבר, תוריד את המחיר, וזה מה שיקרה, וזה מה שקורה עכשיו, וזה מה שאני מציעה לעשות לגברים, מעסיקים עכשיו, אל תסתבכו עם נשים, אל תסיקו אותם.
האמת היא, אני מכיר אישית כמה פוליטיקאים שחיפשו עוזר, עוזרת, פרלמנטרית וכאלה, והצעתי להם נשים מקסימות שיכולות לעבוד, ואמרו לי, תשמע, לא. פשוט לא. לא מוכן להסתבך, לא מוכן... זה, אפילו שאתה מכיר אותם אישית, בתור חבר'ה מניות, חבל על הזמן, כאלה שלעולם לא יגישו תלונה, לעולם לא פה, אני פשוט לא מוכן לקחת את הסיכון. אפילו אם היא לא שתולה.
וזה רק השלב הראשון. השלב הבא הוא שהפמיניסטיות שנחושות מאוד להגן על נשים מאפליה, תחוקק נחוק וחוקקו כבר, שמחייב אותך במשרדים מסוימים, במקומות מסוימים, לדיברסיטי. זאת אומרת, אתה חייב להסיק כמות מספקת של נשים. ואז מה שסואל אומר, במקרה, מה קורה במקרה הזה? נניח שאתה חייב, אתה בעל חברת תעופה, ואתה חייב להסיק לפחות 30% טייסות. עכשיו, מה קורה לנושאים שלך, שרואים שיש טייסת, ויודעים שקיים החוק הזה. זאת אומרת, הם אומרים לעצמם, אימאלה, האישה הזאת, היא לא נבחרה בגלל שהיא עברה את המבחנים בצורה הטובה ביותר. יכול מאוד להיות שאף אישה לא הצליחה לעבור את הסף, וזאת האישה שהכי פחות נכשלה במבחנים, ולכן היא זכתה להטיס את המטוס שלנו. ומי רוצה לעלות על המטוס הזה בכלל?
כלומר, זה גורם לזה שגם שיש אישה מאוד מוכשרת בטסי מטוסים. האמת היא, סולמי השתמשת, אני חושב, בדוגמת המנתחים, מנתחים שחורים. שמנתח שחור סיים את בית ספר לרפואה בהרווארד, אז יבוא המנותח ויגיד, אני לא מוכן את המנותח שלך, אני רוצה לקחת למישהו לבן.
ובצדק, ואז כאן מתחילה הגזענות.
אולי אתה נכנסת באפליה מתקנת, אבל אם לא הייתה אפליה מתקנת, אז מה היה אומר אותו מנותח? היה אומר, מה אכפת לי? סיימת הרווארד, סיימת הרווארד, אני לא מסתכל על הצבע שלך, אני עיוור לצבעים.
זה בדיוק העניין. עכשיו, זה נכון, תראה, אי אפשר להתעלם מזה לגמרי, שלאנשים שנולדים במקומות מסוימים, למשפחות מסוימות, יש יתרונות מסוימים.
או אפילו בחורים.
אבל אף אחד, כאילו, אי אפשר לקחת, או בחורים, נכון, אבל אי אפשר לקחת פרמטר אחד של הצלחה כלכלית מסוימת עם מעמד מסוים, ולהפוך אותו לסך כל הדברים הרצויים לבני אדם. כי אתה יכול, כי גם כן פיטרסון אומר את זה מאוד יפה. אתה, יש לך כוכב רוק, ויש לו את כל הכסף שבעולם, אבל הוא אלכוהוליסט, ואשתו הערבית עזבה אותו כי לא יכולה לסבול אותו. יש לו בעיות אחרות. לעומת זאת, יש הרבה אנשים מאוד מאוד פשוטים, שהלב שלהם פשוטים מבחינת המעמד, ונגיד מבחינת ההישגים הכלכליים היוצאים דופן, אבל הם חיים חיים מאוזנים. והם מאושרים וטוב להם, עד שבאים המרקסיסטים ואלה אומרים לכם, אתם חשבתם שטוב לכם, יש לכם תודעה כוזבת, בואו אנחנו נסביר לכם שאתם מקופחים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על המילה מקופחים. קיפוח זה חלק מהרגשות שהם אובססיביים, זאת אומרת, ברגע שאני מקנה לך תודעת קיפוח, אתה כבר תראה את העולם תמיד כמקפח אותך, ותפרש הכל כקיפוח, ואין לזה, אין לזה תקנה, אתה עבוד, כאילו, אתה תהיה אומלל כל החיים.
ואתה גם, אם עוד לא נעים להיות בסביבתך. האמת היא, אחד הדברים היפים שהרבה מחסידי הצדק הקוסמי וגם סול עוסק בהם, זה עניין החינוך. בעצם יש לכולנו רצון בחינוך שכולם יקבלו הזדמנות שווה, וגם תלמידי החינוך המיוחד. ולאחרונה גם בישראל היה רצון מאוד גדול לשלב אותם בתוך כיתה רגילה. אבל סול מצביע על נקודה מאוד מעניינת. הוא אומר, בוא נניח שאתה משלב את התלמיד בחינוך מיוחד בכיתה רגילה. ובוא נניח שזה צודק, שזה יותר טוב בעצם בשבילו, בשביל הדימוי העצמי שלו, של הילד בחינוך מיוחד, או עם הצרכים המיוחדים, להיות בכיתה רגילה. אבל הוא אומר, תראו, אל תסתכלו רגע על שאר התלמידים שאולי נפגע מזה. אל תסתכלו על התלמיד בחינוך מיוחד שאולי נפגע מזה, שהוא בכיתה רגילה, ופתאום הוא מרגיש שונה, בניגוד לכיתה של חינוך מיוחד, שאולי הוא מרגיש שווה. תסתכלו על המורה. למורה יש סך מאוד מוגבל של תשומת לב לכל תלמיד ותלמיד. ככל שהכיתה יותר מגוונת, ככה יותר קשה לו לפזר את הקשב שלו, וכך כולם נפגעים. גם התלמיד בחינוך מיוחד שמשולב נפגע, כי הוא לא מקדיש את כל התשומת לב שלו למישהו ברמה שלו, או למישהו עם ההפרעות או המגבלות המיוחדות שלו. וגם התלמידים מהחינוך הרגיל שמשולבים בחינוך המשולב הזה, גם הם נפגעים, כי הם לא מקבלים שיעור ברמה גבוהה, או כי הוא כל הזמן מתעסק עם בעיות משמעת.
הערך שקובע למה חייבים לשלב אוכלוסיות מיוחדות בכיתות רגילות, זה הדימוי העצמי. וככל שהמעמד החברתי שלך בחברה מסוימת, זה לא משנה אם זה בחברת ילדי גן, או שאנחנו מדברים כרגע על חברה מסחרית, אתה נמצא שם.
או במקום העבודה, בכל מקום.
הדימוי שלך, הדימוי העצמי שלך, הוא בעצם סך כל החישובים שאתה עשית, על מה הערך שלך במקום המסוים הזה, ולמה עשית את החישובים האלה? כי יש לזה את כל החשיבות לחיים שלך. זאת אומרת שאם אתה נמצא בחברה ואתה מקובל, זה אומר שאתה עושה את הדברים הנכונים, שהם הדברים המקובלים על החברה הזאת, שזה מנבא בשבילך את ההצלחה בחברה הזאת שתתגמל אותך בעתיד, וזה גם מנבא את הסיכוי שלך למצוא בת זוג הולמת או בן זוג הולם שישרתו את הדימוי העצמי שלך.
כלומר, נגיד שאני גבר עם דימוי עצמי מאוד 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 גבוה, אבל בפועל אני לא כנראה אטרקטיבי מדי, ואני אלך כל הזמן ונסה לצאת עם דוגמניות על ומדחו אותי, אני אקבל כל הזמן תחושת דחייה.
כן, אוקיי, מה שעשית כאן, אם מישהו מצפה שהחברה עצמה תייצר את הדימוי העצמי עבור אנשים, לא משנה מה האינטראקציות החברתיות שלהם, אלא להפך, דווקא אנשים שלא מצליחים, שחסרי כל יכולת להשתלב בחברה, להם צריך, החברה חייבת להם דימוי עצמי. קודם כל, מה שעשית כאן, זה ביטלת את כל המושג של הדימוי העצמי. זאת אומרת, אין לו שום משמעות. זאת אומרת, שאם אתה רוצה, זה כמו בסימפסון שהיה, שברט קיבל פעם אחת בחיים תעודת הצטיינות, כי זה היה יום חלוקת התעודות לכל אחד. זאת אומרת, אם...
האמת היום זה קיים בגנים, שיש מצטיין שבועי, וכל פעם בודקים שזה מצטיין שונה. זה לא כל פעם אותו מצטיין. זה לא קורה רק בגנים, סליחה, זה קורה גם בתיכונים.
בסדר, אוקיי. בוא נראה ככה. אם בגנים אתה בוחר הרבה מאוד פרמטרים, זאת אומרת, הילדה, יום אחד הילדה הזאת, ילדה אחת מצטיינת בזה שהייתה בנדיבות, וילד אחר מצטיין בספורט, או להפך, ילדה מצטיינת בספורט, ילד מצטיין באיזושהי תכונה, וכל פעם בוחרים תכונה אחרת, וכל אחד מקבל תעודה, זה מצוין, וזה בדיוק לא צדק, צדק ושוויון קוסמי. קוסמי. למה? כי מצאו הרבה פרמטרים. עכשיו, אתה בטח לא... אז... אתה בטח לא רוצה להחליט שבגן הזה יהיה רק פרמטר אחד. זאת אומרת, כל הילדים שווים בכל דבר אחר, ואז כאילו, או שכולם מקבלים תעודות הצטיינות בלי שום קשר למעשים שלהם, ואז אין שום חשיבות למעשים, אין שום חשיבות לערך, ואין שום חשיבות לתעודה, ואף אחד לא מתרגש מהתעודה הזאת. כי התעודה חסרת ערך וילדים מבינים את זה. אז או שאתה מייצר היררכיות, זאת אומרת, אתה מאפשר היררכיות, זאת אומרת, היררכיות מסוימות, שאז יש ילד שיכול להצטיין בספורט, ויש ילד שיכול להצטיין בלימודים, וככה אתה מייצר את הדימוי העצמי שלך, כלפי התרומה שלך לחברה, וזה יפה מאוד, וזה הולם וקוהרנטי, ואז אתה גם הולך וגודל, ואתה מפתח את הדבר הזה שאתה טוב בו, כי אם אתה... אם אתה מוח, זאת אומרת, מלכתחילה אתה מקבל מחמאות מהסביבה, איזה ילד חכם אתה. אז מאוד, קרוב לוודא שאתה תפתח יותר ויותר את התכונה של החוכמה, ובסופו של דבר אתה תמציא את התרופה לסרטן. אבל אם אומרים לך שאתה הכל בסדר, אתה צריך להיות, אתה צריך להיות שלם לגמרי עם עצמך כמו שאתה. קודם כל זה טמטום מוחלט. אנחנו אף פעם לא צריכים להיות שלמים עם עצמנו כמו שאנחנו, ובטח לא בילדות שאנחנו שום דבר. למה שאני אתפתח או אצמח אם אומרים לי עכשיו שאני חייבת להיות שלמה עם מה שאני? אני גם לא אוכל, כי זה גם לא יעבוד.
כי זה נגד הטבע האנושי בעצם להרגיש מין עושר כזה בלי שום קשר לשום עשייה. אני דווקא הכי שמח כשאני מאוד עסוק, כשאני מאוד עסוק בעשייה, כשיש לי הרבה פרויקטים על הראש, זה מה שמשמח אותי. חוב גם הרבה אנשים אחרים, כשצריכים אותם, הם מאוד שמחים. וכשלא צריכים אותם, נגיד בזקנה המאוחרת, הם מרגישים מאוד אומללים הרבה פעמים.
אבל ואז אתה רואה את התופעות האלה, זאת אומרת, הילדים האלה שפעם, שהם צעירים היום, שפעם אמרו להם שהחברה חייבת לקבל אותם כמו שהם, תראה כמה הם כל הזמן כועסים. הם כל הזמן כועסים. התופעה של הסנופלקס האלה, זה כעס אלים. למה?
שלג.
כי למה? מצד אחד נוצרה ציפייה, לקבל אותם כמו שהם. מצד שני, הם האמינו בזה. זאת אומרת, הם הלכו על זה. אז הם לא תרחו להתפתח. באמת, הם לא תרחו לפתח שום דבר שמעניק להם תחושת ערך עצמי. ואז הם מרגישים כל הזמן מרומים, כי אין להם תחושת ערך עצמי, כי אין סיבה שתהיה להם. ואז הם באים ונלחמים למען שוויון מוחלט של תוצאות, ושוויון מוחלט של תוצאות מבטל כל ערך, כי ערך זה הדבר שמפתח בך דימוי עצמי, כי אתה יודע שאתה ערכי. זאת אומרת, אתה ערכי בזה שאתה יותר חכם מאחרים במתמטיקה, או שאתה מצייר יותר יפה. את זה לקחו מהם, אז עכשיו הם נלחמים נגד כל סוגי ההיררכיות, כי היררכיות מאיימות עליהם, מכיוון שנטלו מהם את תחושת הערך, אבל מה שהם לא מבינים, שאי אפשר לבטל היררכיות, אפילו לא היררכיות של ערך, כי אם הם הולכים ומפגינים באלימות כנגד משהו שנתפס להם לא מוסרי, הם כבר יצרו היררכיה בין העליונות המוסרית שלהם לבין הנחיתות המוסרית של אלה שמפגינים נגדם. כך שמההיררכיות אי אפשר להיפטר ממילא, והם זועמים בעיקר על אלה שמבקשים להשאיר לכאורה היררכיות של ערך.
כן, האמת היא שזה ככה מסכם את שני החלקים הראשונים של הספר, והחלק השלישי מדבר על ביטולה החשאי של המהפכה האמריקאית, שבעצם בשם הערכים של צדק קוסמי, אנחנו מעוניינים להיפטר מהמהפכה האמריקאית, שבעצם דיברה בשם צדק פורמלי, הצדק הכי פורמלי שאפשר, נקרא לזה שלטון החוק. סול בעצם אומר שבאקטיביזם השיפוטי יש ביטול של המהפכה האמריקאית, בעצם בזה שהשופט יקדם אותנו לעבר צדק טוב יותר, לעומת זה שהשופט פשוט ישפוט על פי החוק. הוא מביא איזשהו סיפור מאוד נחמד שהביא השופט הנד, שאומרים לו, לשופט הנד, עשה צדק אדוני, עשה צדק. ואז הולמס אומר לעצור את הקרקרה, והוא אומר ככה, זה לא התפקיד שלי. תפקידי הוא ליישם את החוק. מה ההבדל בעצם בין לעשות צדק לבין ליישם את החוק? כאילו בכל בית המשפט בארץ כתוב הפסוק האלמותי, צדק צדק תרדוף, וכמה ששופטים מחויבים לחתור לצדק, ולעומת זאת
עורכי
דין כמוני, אומרים ללקוחות שלהם, תקשיב חביבי, צדק לא מקבלים בבית המשפט. בית המשפט, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא.
כאן בארץ.
לא, אני אומר באופן כללי, אתה לא מקבל צדק בבית המשפט, אתה מקבל את מה שהחוק אומר, אם יש לך שופט טוב, ואם יש לך שופט לא טוב, אז הוא נותן צדק, צדק קוסמי, צדק לא כמו שהחוק אומר, אלא צדק על פי שיקול דעתו האישי.
עכשיו, כשאתה אומר צדק, לא פתרת את העניין. זאת אומרת, אנחנו, מה אנחנו שומעים את הפלסטינים? אנחנו תובעים את תביעותינו הצודקות מהן כמוהם. אז כשאתה אומר שזה צדק, זה לא אומר שזה צדק. החברה נמצאת תמיד בכל רגע נתון, במסע ומתן, בינה לבינה, מה צודק, בכל דבר ועניין. עכשיו, הטענה שבית המשפט צריך לייצר צדק, היא טענה מסוג, הטענה של רוסו, כאילו מישהו חולש על מה שנקרא טובת הכלל. דרך אגב, אם אתה שומע, כשאתה שומע פקיד שהוא מדבר בשם טובת הכלל, אתה יכול לדעת מראש מלכתחילה שהוא נוכל אנטי דמוקרטי מגלומן. מכיוון שמה טובת הכלל, זה בדיוק נמצא בכל הוויכוח החברתי בכל רגע נתון, והוא בא לביטוי בצורה הטובה ביותר על ידי חקיקה. והחקיקה של הרשות המחוקקת, שהיא האנשים שנבחרו על ידי העם. זאת אומרת, הם בצורה הטובה ביותר, הרשות המחוקקת מייצגת איזשהו מגוון פלורליסטי של רצונות מגוונים ושל אינטואיציות מוסריות.
עכשיו, וגם צדק, של מסע ומתן, של מה יותר חשוב לי, מה פחות חשוב לי.
עכשיו, צדק, וזה כמובן היה הוויכוח האדיר בין אהרון ברק לבין ריצ'רד פוזנר, המשפטן האמריקאי הדגול, שבאיזשהו שלב אמר לו, פוזנר אמר לו, אבל בשם אלוהים, התפקיד שלך הוא לשפוט על פי החוק, לא לעשות צדק. אז אהרון ברק, כאילו, בזכיחות אמר לו, הו, לא, אתה טועה מאוד, אדוני היקר. אני פה בשביל לעשות צדק. עכשיו, שאהרון ברק אומר שהוא פה בשביל לעשות צדק, ותכף אנחנו נגיד איך הוא עושה צדק, אנחנו נפרק גם את זה. בעצם מה שהוא אמר, זה שאני לא צריך את הדמוקרטיה, אני לא צריך את המחוקקים, אני לא צריך את כל המערכת.
ואת החוק.
מספיק לי שאני יודע מה טוב ומה רע. לתפיסתי אני גם לא צריך את החוק. ותכף אנחנו נראה איך הוא מתעלם ממנו. לתפיסתי אני, ועל פי שק דבר. זאת אומרת, הרצון שלנו, יש משהו מאוד מתסכל בשיפוט על פי החוק. מכיוון שהחוק יבש, והחוק הוא כללי. עכשיו, בהרבה מאוד מקרים, החוק עצמו עושה עוול. עושה עוול לאנשים פרטיים, בגלל זה יש בית משפט העליון לצדק. עכשיו, ז'אן ולז'אן נשפט על גנבת כיכר לחם.
ז'אן ולז'אן, מעלובי החיים.
מעלובי החיים. נשפט על כיכר לחם ונשלח לעבודת פרך, כי הוא גנב כיכר לחם כדי שאחייניו המתים מרעב לא ימותו. אבל החוק אומר שאסור לגנוב. לכן יש מקום לגמישות, מה שנקרא אקטיביזם, בכל הרווחים בכל הרווחים שנמצאים בין החוק לבין החיים. עד כמה שסואל מתלונן על בית המשפט האמריקאי, שהוא אקטיביסטי במידה מסוימת, ההזוואה האמיתית היא בישראל. זה הוא היה צריך לדעת.
כן, זאת אומרת, זה סקליה אומר, סקליה, כן. בית המשפט העליון האמריקאי, אומר שבכל פעם שאני מסתכל על פסקי דין מישראל, אני נרגע כמה בית המשפט העליון שלנו הוא לא כל כך נורא.
בדיוק. כי קודם כל, שם יש תחוקה. אז יש שם מרווח בין החוק לבין המקרה הפרטי. המקרה הפרטי נמצא בין החוק לבין החוקה. ושופט לא יכול להפוך לגמרי כל דבר. עכשיו, מה ש נוצר בשיטה המשפטית של ישראל, שהיא לא שיטה משפטית, היא שיטה שלטונית. שיטה שלטונית, אפילו רודנית. כי מה אומרת השיטה? אני, השופט, צריך לשפוט על פי החוק. אבל אני רשאי להתייחס למילות החוק כגישה פרשנית, בגישה פרשנית. זאת אומרת,
גישה פרשנית שנקראת גישה פרשנית אובייקטיבית, בניגוד לגישה פרשנית סובייקטיבית. אני אבאר, גישה פרשנית אובייקטיבית אומרת מה החוק היה ראוי שתהיה הכוונה שלו, וגישה פרשנית סובייקטיבית שואלת מה המחוקק רצה שתהיה הכוונה של החוק.
אתה אומר את זה ברצינות או שאתה מתלוצץ?
לא, אני אומר את זה ברצינות.
אבל אתה מבין שאתה קורא אובייקטיבי לתפיסה הסובייקטיבית לחלוטין של אהרון ברק.
של השופט. כן, בעצם השופט הסובייקטיבי מכריע מהי התפיסה האובייקטיבית, בניגוד למחוקק הסובייקטיבי, שהיה אמור להיות המחוקק האובייקטיבי. אבל נראה לי שכל המילים האלה מבלבלות.
לא, 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 זה שווה מאוד לדון על זה, כי זה רק הצעד הראשון. כי הטענה היא פה שמחוקקים, אתה יודע, הם קשורים בזמן ובמקום, ויש להם גם אינטרסים. הם אנשי חברי כנסת. אז הם לא היו מספיק אובייקטיביים כדי לחוקק חוק.
מספיק נבונים, מספיק חכמים בשביל לדעת מה יצפון העתיד, ומה יצפון כל מקרה פרטי ומקרה פרטי.
וזה נכון. זה נכון. השאלה מה הפתרון לזה? עכשיו, הטענה של ברק היא כזאת, מה תפקידו של שופט בחברה דמוקרטית, שזה שופט ושהוא הפרדיגמה של השופט, של המלך פילוסוף, היא כזאת, אתה פרשנות תנח בלשנות, זאת אומרת, יש לשון החוק, למרות שאנשים למדו הרבה מאוד שנים איך לנסח חוק בצורה כזאת שלא יהיו לה פרשנויות, אז...
לא, שתהיה פרשנות אחת.
שתהיה פרשנות אחת, אז ברק טוען שזה הבלים בכלל לטעון שלמילה יש משמעות לפני שפרשו אותה.
כן, כך הוא אומר בכנס באלת מול דנציגר.
הוא אמר את זה כמה פעמים בכל מיני צורות. נכון. ואז הוא אומר, מה תפקידו של השופט? התפקידו של זה לפרש, ואז איך מפרש? והוא אומר את הקריטריונים. השופט צריך לפרש את החוק לא על פי המילים שלו, אלא על פי כוונת המחוקק, אבל לא זה המחוקק הריאלי שחוקק אותו.
עם האינטרסים והפוליטיקות.
ועם האינטרסים, הפוליטיקאי, המעגיל, שזה לך תדע, זה אולי מיקי זוהר, אולי
כן,
זה זה.
שהוא גם לא קורא צ'כוב.
בדיוק. אלא המחוקק שאילו היה סביר. עכשיו, בוא אני אשחק איתך משחק, בסדר? בוא רגע נשחק משחק.
אוקיי.
תחוקק חוק כרגע ביני לבינך, שאני צריכה לתת לך את האופנוע שלי, עכשיו מעבירה לך ביד עם המפתח.
אוקיי, חוקקתי.
חוק מצוין. אבל עכשיו, זכותי, אני מחויבת לך, אני חייבת לבצע את החוק שאתה אומר, אני לא שוללת את זה, כל מילה, כל דרישה שלך זה חוק לי, אני בהחלט מתכוונת לשמור על החוק, אבל יש לי קצת גמישות. קודם כל, אני לא חייבת לפרש את מה שאמרת מילולית. זאת אומרת, אני יכולה, המשפט דלית חייבת, או גלי בת חורין חייבת עכשיו להעביר אליי את האופנוע, אין לזה שום משמעות, אין לזה משמעות מיוחדת, אין לזה משמעות בכלל עד שאני אפרש את זה. אז אם אנחנו נעיין בפסוק שאומר חייבת להעביר לי, או אופנוע, כמו שפוגלמן מאוד אוהב לעשות, שבחוק שקובע שר הפנים רשאי לשלול אזרחות על פי שיקול רצונו, יושב פוגלמן, מצטט את ברק שאומר שפרשנות אינה אך בלשנות, ואז הוא פונה ואומר, הסכינן אתה בפסוק על פי שיקול דעתו. מה יכול לומר לנו הפסוק הזה? מה אנחנו מבינים? מה בעצם אומרים המילים האלה?
שיקול דעתו הסביר.
וככה עד על פני, עד לא הגענו לסביר אפילו. עכשיו אנחנו רק בפרשנות. עד שהוא המשיך כאילו ליגע את הקורא בפסק דין ארוך כאורך הגלות, על מה אומר באמת המילה על פי שיקול דעתו, יצא לו בסוף את הפסוק הבא. שר הפנים אינו רשאי לשלול אשרות שהייה על פי שיקול דעתו. זאת אומרת, בסופו של דבר עשינו מסע מאוד מאוד ארוך, שגילינו שדבר החוק יהיה הפך מדבר החוק. הוספנו את המילה לא, אז גם לי מותר, זאת אומרת, מותר לי להוסיף עכשיו את המילה לא, אז מה שאני אגיד לך, זה שדלית לא חייבת לתת לך את האופנוע שלה. עכשיו בוא נלך על סבירות, ואם אנחנו כבר הולכים על סבירות, מה אומרת סבירות? מי מחליט מה הסבירות? כולנו רוצים סביר. תאמין לי, כולנו רוצים סביר. כולנו רוצים צדק. כולנו רוצים את האמת. כולנו רוצים את הצדק, האמת, האובייקטיביים. בדיוק את האובייקטיביות. אז עכשיו, לכן, אני בתפקידי כשופט כרגע, מחליטה גם מהו סביר. זאת אומרת, פתאום אני מחליטה גם, התפקיד שלי להחליט מהו סביר. זאת אומרת, אתה חוקק את החוק, אמרת שאני צריכה לתת לך את האופנוע שלי, אבל זה לא נראה סביר בעיניי. אז בזה נגמר העניין. זה לא סביר. עכשיו, אני יכולה גם להסביר לך למה זה לא סביר. אני יכולה להסביר לך כל דבר למה הוא לא סביר. כי כמו שאם פוגלמן הצליח להוכיח שסביר בעיניו שהחוק שאומר שר החוץ, שר הפנים רשאי, הופך לשר הפנים לא רשאי, אז הסבירות היא סובייקטיבית לשופט עצמו.
מה שאני מבין כאן מכל הדבר הזה זה בעצם הנקודה שסואל אומר, ברגע שאתה מתרחק מהשופט אמור לפרש את החוק או ליישם את החוק ולא להביא לצדק, לכיוון שהוא קצת יותר צדק, אתה עלול להגיע בעצם למדרון מאוד חלקלק, שבעצם השופט לאט לאט הופך להיות הרודן.
ואיזה
הופך...
המדרון החלקלק? זה מלכתחילה מעצם השיטה, זה אבל רודנות
פרסה. אבל גאון פוליטי, גאון פוליטי כמו ברק יכול בעצם להידרדר טיפ טיפה, או טיפ טיפה ללכת לכיוון של יותר צדק, ועדיין לא להכעיס את כולם. אבל היורשים שלו, שהם קצת פחות חכמים, קצת פחות פוליטיקאים, מגיעים למקומות של אבסורד, ובאמת, לכן בשנים האחרונות יש הרבה יותר כעס על בית משפט עליון, מאשר בשנים שברק היה בראש בית משפט עליון, שאז כולם הכירו בגאונות המיוחדת שלו, שהוא אחד בדור, ובעצם כשאנשים מקבלים כלים מאוד חזקים, שהוריש להם אחד בדור, והם אנשים לא כל כך חכמים, הם אמנם מאוד מאוד חכמים, אבל הם לא גאונים כמו ברק, הם מכריסים את כולם, ובעצם גורמים לאמון בבית משפט עליון לרדת יותר ויותר.
אוקיי, אני חולקת עליך כמובן, כאילו לא בעניין האיכות של הצאצאה, אלא בעניין גאונותו של ברק, השאלה איפה היא נמצאת. שזאת לא, לפי השיטה שברק המציא, הגאונות היא לא הייתה גאונות משפטית, ובטח לא גאונות אומנית, היא הייתה הגאונות שלו לדעת, לחולל באמצעות מילים, מערכת חוק שתחוות ישירות אליו ובשליטתו. תכף אנחנו נדבר על עוד דברים שבשליטתו. אבל מה שברק, הגאונות של ברק היא מנהיגות. הוא ידע להטיל חתיתו על אנשים. זאת אומרת, הוא ידע לייצר את ההילה הזאת סביבו של ההרצה. זה דרך אגב מה שלביבי חסר מאוד. ולכן הוא הולך להיות מנהיג, אני מניחה שמפלגת כחול לבן היא בהנהגת האיש הזה. אבל, ואז נלך הלאה, אני חושבת שחיסלנו את כל שלטון החוק, ברגע שאפשרנו את העניין של הפרשנות, שהוא קיים גם בארצות הברית במידה מסוימת, אבל בארצות הברית כמו יש את המחסום של החוקה, זאת אומרת, אתה לא יכול לפרש מעבר לחוקה. גם לישראל יש חוקה, אבל יסודית, ולא אמרו לנו, והשופטים חושבתים לפי החוקה שהם עצמם ניסחו. זאת אומרת, שכאן יש לך עוד שריון של היתר לסובייקטיבית שרירותית באופן מוחלטת לפי הכוונה של השופט. הלאה.
וההוכחה לזה זה שיש עכשיו דיון ברכב מורחב, האם חוק יסוד הלאום הוא חוקתי? איך חוק יסוד שהוא חלק מהחוקה יכול להיות לא חוקתי? מעניין.
איך התרחקנו בכלל מקיומו של שלטון חוק? יש לך מצד אחד את החירות המוחלטת בעצם לפרש את לשון החוק כמו שאתה רוצה, זאת אומרת אין חוק. אם כן ולא, זה אותו דבר מבחינת הרצון של הסבירות של השופט, אז יש רק את מה שסביר בעיני השופט. אבל פה עדיין כאילו אין שלטון, יש כאן בית משפט. השלב הבא זה ביטול הביטול מוחלט של זכות העמידה. זאת אומרת, הבסיס שאפילו שדטוקוויל טבע על טווח העיסוק של בית המשפט, בית המשפט לא מתעסק אלא בסכסוכים שהפנו אליו, ובתנאי שהנפגע הוא זה שתובע. פה בבית המשפט,
כמו שלנפגע יש נזק אישי שמובחן מכל אחד אחר, ברגע שזה נזק לציבור, אז הציבור יש לו כלי שנקרא כלי הפוליטי כדי להתמודד עם נזק שקרה לו.
ועכשיו מה שקורה בבית משפט זה שהלכה למעשה, הלכה למעשה יכול לשופט ברגע שהוא רוצה לשנות איזושהי חקיקה במדינה, להזמין לעצמו עותר שכזה או אחר, להגיד לו מה עתירה, העותר הזה לא צריך להיות פגוע, הוא לא צריך אפילו, הוא יכול באופן כללי לדבר בשם אוכלוסייה פגועה, בדרך כלל זה פלסטינים או כל מיני, או דבר כזה. ואז השופט מזמין את העתירה, וככה השופט מתערב בחקיקה. אז השופט הוא גם המחוקק. ומעבר לזה, דיברנו כבר על הכל שפיט, אין שום טווח שבו לבית המשפט הוא לא רשאי להתערב.
כלומר, הנושאים, מבחינת שפיטות, הם כל נושא בעולם, גם נושאים של חוץ וביטחון, יחסים למדינה אחרת,
כלכלים, חוזים, הכל.
קיום בכבוד.
פשוט אין שום דבר שבו בית המשפט לא יכול להתערב, ואין שום קריטריון חוקי או לא חוקי, שעל פיו אפשר שהוא מגביל אותו, שום דבר לא מגביל אותו.
אז איך בעצם נחבר את העניין הזה של אקטיביזם שיפוטי לספר של סואל עם צדק הקוסמי?
מכיוון שאף אחד לא היה כל כך מטומטם, עד כדי לתת לשיטה השיפוטית הזאת של אהרון ברק, להשתלט באמת על המדינה, אלא אם היינו כבר, האנשים שהעלימו עין, ושהיו שם בעת שהיה אפשר לעצור את זה, היו כבר שבועים באופן מוחלט בתפיסה שקיים איזשהו מושג שהוא צדק קוסמי, ואז היה קל לראות אותו ככל הצדק הקוסמי האלוהי שהם משליחים על החברה, מרוכז איכשהו באדם עם קריזמה מפה ועד הודעה חדשה, ואז מתוך התפיסה של הצדק קוסמי שמייצרת מצד אחד ההלאה מוחלטת של מושג החברה ומצד שני בוז שנאה מוחלטת לחברה שזה אותו דבר מכיוון או התחושה שאתה כל יכול שאתה יכול להשפיע על החברה בהכל התנקזה לתוך דמות של אדם אחד שהופיע שם עם קריזמה מטורפת שהצליח לשכנע את האנשים האלה שכל מה שקשור לחברה, האלוהות של החברה, הכל יכולות של החברה, העובדה שאפשר לשנות את החברה לחלוטין בעזרת אדם, התנקזה לקריזמה של אהרון ברק, וזה מה שאפשר את בעצם הרצון הזה בעוד חופש, ביותר חופש, ביותר דיוק של סבירות, בניסיון לחסל את הבעיה שהמחוקק הוא אדם והוא לא מושלם, אז תלו את כל הציפיות האלה מהחברה, הציפיות האוטופיות הלא הדתיות על אדם אחד, ונתנו לו לנהל את זה כי הוא היה מוכן לקחת את זה. והתוצאה היא חוסר צדק קוסמי.
אז האמת היא ככה, מי שרוצה להבין את זה מהכלל על הפרט ולא מהפרט אל הכלל, כמו שעשינו את זה קצת בשיחה הזאת, באמת מאוד מומלץ לקרוא את המרדף אחר צדק קוסמי של תומס סואל, במיוחד את החלק האחרון שזה ביטולה של המהפכה האמריקאית, שאני אישית הכי נהנתי ממנו, ותודה רבה.
תודה רבה, ובאמת כן, מאוד רצו לקרוא את הספר הזה.